ונעבור לשיעור, לשיעור שלנו ולדרשה, אלה מכם שהייתם איתנו בפעם האחרונה, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת אל האפסים. בפעם האחרונה סיימנו את ה-16 פסוקים הראשונים של פרק ד', והיום אנחנו כמובן נמשיך מפסוק 17 והלאה. בפסוקים של פרק ד', הפסוק הראשון עד 16, ראינו שאלוהים אכן העניק לנו כמשיחים לפי החסד שלו מתנות. דיברנו על שלושת המאפיינים של המתנות, מי הם המקבלי המתנות, מי הוא שנותן את המתנות, ומהן המטרות של המתנות שאלוהים נותן לנו. ראינו שנותן המתנות הוא אכן המשיח שעלה למרום, אבל גם ירד לתחתיות הארץ. הזכרנו את ארבע המשרות ששאול דיבר עליהם, שהם קשורים ללימוד של דבר האלוהים, כאשר הזכרנו גם ששניים מהם, השליחים והנביאים, במובן המסוים שדיברנו עליהם, כבר לא קיימים, אבל יש את היתר התפקידים ששאול מדבר עליהם, וגם כמובן יש לנו את הרשימות, גם באיגרת לרומים, בפרק י"ב, וגם בראשונה לקורינטים, שמדבר על המתנות האחרות שלא בהכרח קשורות ישירות ללימוד של דבר אלוהים במקומות האלה. וכמובן שבסוף גם הזכרנו שלא רק שאלוהים נתן לכולם מתנות, ולא רק שהמשיח הוא זה שבחסדו נותן לכל אחד מתנות, אלא גם הזכרנו מהן המטרות לשמם המשיח חילק מתנות. והזכרנו שהוא כתוב, כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח. וסיימנו בפסוק 16, שנותן לנו עוד מטרה, למדוע אלוהים נתן מתנות לכל אחד, ושם כתוב שיגדל הגוף ויבנה באהבה. כלומר, לבנות את גוף המשיח, את הקהילת המשיח ואת האיברים בו באהבה. ובכך למעשה סיימנו את החלק הראשון של פרק ד'. אז היום אנחנו נמשיך בחלק השני, בפסוקים 17 עד סוף הפרק 32. אמנם לא נלמד את כל הפסוקים היום, אבל נקרא כדי שנבין את הקונטקסט שבו שאול כותב את הדברים. אז תפנו איתי בבקשה אל האיגרת לאפסים, פרק ד', איגרת לאפסים פרק ד', ואנחנו נקרא מפסוקים 17 עד סוף הפרק. דבר אלוהים אומר לנו כך, הנה זאת אני אומר ומכריז מטעם האדון, אל תלכו עוד כגויים ההולכים בהבלי שכלם. חסוכי דעת הם, זרים לחיי אלוהים בגלל בערותם וקשיי ליבם. וכיוון שהתנוונו, התמכו בתאווה לזימה ולכל מעשה טומאה. אבל אתם לא בדרך זאת לומדתם את המשיח. ואם אמנם שמעתם אותו ולומדתם בו את האמת כפי שהיא בישוע, שאכן עליכם לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו, והוא נשחט בתאוות מטעות, ולהתחדש התחדשות רוחנית בשכלכם, וללבוש את האדם החדש הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושה של אמת. 25. על כן הסירו את השקר ודיברו אמת איש לרעהו, כי איברים אנחנו איש לרעהו. רגזו ואל תחתו, אל תשקע השמש על כעסכם, ואל תיתנו מקום לשטן. הגונב, אל יוסיף לגנוב, כי אם יעמול ובידיו יעשה את הטוב, כדי שיוכל לתת למי ששרוי במחסור. אל יצא מפיכם כל דבר ניבול, אלא דבר שהוא טוב בעיתו, ויש בו כדי לבנות, למען ישפיע נועם על השומעים. ואל תעציבו את רוח הקודש, אשר נחתמתם בה ליום הגאולה. הסירו מכם כל מרירות וחמה, וכעס וצעקה וגידוף וכל רשעה. היו טובים איש לרעהו, היו מלאי רחמים, וסלחו איש לרעהו, כשם שאלוהים סלח לכם במשיח. אלה הם דברי אלוהים החיים. אני רוצה שקודם כל, במיוחד שאנחנו רואים איזשהו סדר באפסים, לדבר על סדר אלוהי. אתם יודעים שאלוהים הוא אלוהי סדר. את הסדר אנחנו רואים בראש ובראשונה בספר בראשית. אנחנו רואים שם איך שאלוהים, דבר הראשון שהוא בורא ביום הראשון, זה אכן האור. ואז הוא בורא את האלמנטים האחרים, ורק ביום האחרון, ביום השישי של הבריאה, הוא בעצם בורא את אדם וחווה. אנחנו רואים שיש סדר בבריאה, כי אחרת אדם וחווה לא היו יכולים לשרוד את התנאים של העולם וגן העדן, אלמלא לא היו את כל הדברים שאלוהים ברא לפני כן. אבל רואים את הסדר גם בהמשך של הפעולה של אלוהים, ולא רק בבריאה. אנחנו רואים את זה בפעולתו שמתגלה כאלוהי סדר, קודם כל בבחירה שלו של אברהם ועם ישראל. אחר כך אנחנו רואים את הבריתות שהוא קורת עם עם ישראל. אנחנו רואים את הכיבוש של הארץ כמילוי להבטחה שניתנה קודם לאברהם ולעם ישראל. וכמובן אנחנו רואים את זה גם במסר של הנביאים שמדברים על בואו של המשיח, ואכן גם על פי אותו סדר ועל פי הנבואות, אכן המשיח בא בדיוק בזמן שהוא אמר. וכמובן במשיח בחייו, במותו ותקומתו, אנחנו רואים גם את ההמשך של אותו סדר שדרכו אלוהים גם יסד את הקהילה. ובכל אלה אנחנו רואים שיש אכן סדר מופתי שמאפיין את אלוהים. אבל את הסדר הזה אנחנו גם רואים באיגרת לאפסים. ואנחנו כאן באיגרת נחשפים לסדר שלו בדרכים רבות ושונות. בתחילת האיגרת נאמר לנו שאלוהים בחר בנו לפני יסוד העולם ויעד אותנו להיות לו לבנים. בהמשך הוא אומר לנו שהוא שלח את בנו כדי לכפר על החטאים שלנו. אחר כך הוא גם אומר שהוא הכתים אותנו ברוח הקודש לאותו יום כאשר נעמוד מולו ונזכה במלוא הנחלה שאלוהים הכין לנו. וכמובן שהוא גם מדבר שבחסד נושענו כאשר קיבלנו לב חדש, את רוח אלוהים וגם חיים חדשים במשיח. אנחנו לא יכולים לחיות את החיים החדשים שלנו אלמלא אלוהים לפני כן הושיע אותנו במשיח ונתן לנו לב חדש ושם בנו כמובן את רוח קודשו. הרי לפני כן לא היה בכוחותינו כדי לשנות את עצמנו או לשמור את תורת אלוהים. למעשה כל הניסיונות שלנו, אם היו כאלה, לקיים את התורה ואת מצוותיו של אלוהים, עלו על סרטון, ולא קירבו אותנו לאלוהים, ובוודאי שלא הושיעו אותנו מהחטאים שלנו. אבל כעת, אחרי שאלוהים העניק לנו חיים חדשים בישוע, ונתן לנו מתנות רוחניות, עלינו לחיות את החיים שלנו במשיח, או נכון יותר, לחיות את החיים החדשים שלנו במשיח. אחרי כל, מה שעשה אלוהים עבורנו, איננו יכולים לחיות כאילו ששום דבר לא קרה. זה המסר למעשה של כל ברית החדשה וגם התנ"ך, שמדברת על ההצדקה, אבל גם על הקדושה. וזה גם כמובן מסר של הפסוקים שקראנו הבוקר. החסד שניתן לנו איננה רק חסד שמושיע אותנו ובזה מסתיים. אלא חסד, כמו שראינו, הוא גם נותן לנו מתנות, אבל גם עוזר לנו לשנות ולחיות את החיים שלנו בהתחדשות במשיח. עד שיום אחד נעמוד כולנו מולו בסעודה של השה בשמיים. לעתים יש לנו את הטעות שאנחנו חושבים שהחסד זה משהו חד פעמי שניתן לנו בהתחלה או מתישהו, ובזה הסתיים. אבל לא כך הכתוב מתאר את החסד של אלוהים. חסד של אלוהים היא לא כמו אנטיביוטיקה. אתם יודעים, לפני כשבוע הדס היה לה דלקת עם חום גבוה. סוף סוף הרופא, בסופו של דבר, הרופא הצבאי צריך להגיד, נתן לה את האנטיביוטיקה. ואחרי כמה ימים שהיא לקחה, אכן החום נעלם והפסיקה כבר לקחת. לפעמים אנחנו חושבים את החסד משהו דומה לזה. אבל בעצם אני חושב שהחסד הוא למעשה כמו מים שאנחנו כל הזמן שותים, וכל יום אנחנו זקוקים למים וכמה פעמים ביום. הגוף שלנו זקוק למים, וכך גם בחיים שלנו אנחנו כל הזמן זקוקים לחסד של אלוהים. לאור העובדה ששאול סיים את פסוק 16 בנושא בניית הגוף, כלומר הקהילה, שהוא אומר שתיבנה באהבה, הוא ממשיך ומספר לנו איך הקהילה צריכה להתנהג, או נכון יותר, איך האיברים בקהילה צריכים לפעול, או במילים שלו, איך עליהם להתהלך. את הפסוקים שקראנו אפשר לחלק בקלות לשלושה חלקים. בחלק הראשון, שלושת הפסוקים 17 עד 19, שאול מדבר על מה היינו בעבר, אחרי זה 20 עד 24, הוא מדבר על מה אנחנו עכשיו ואיך עלינו לחיות. ובפסוקים 25 עד סוף הפרק, שאנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, הוא בעצם מדבר על מה נהיה בעתיד, וגם כמובן איך עלינו להשתמש במה שאלוהים נתן לנו. אז קודם כל, מה היינו בעבר? שלושת הפסוקים הראשונים שקראנו. שאול השליח מתחיל את המקטע הזה במילים, הנה זאת אני אומר ומכריז מטעם האדון. זו הייתה הפריבילגיה שלו כשליח בלבד. היה לו את הפריבילגיה לדבר מטעם האדון ובשם האדון. ומאז אין אחד שיוכל לומר שהוא מכריז משהו מטעם האדון, אלא אם כן הוא כתוב בדבר אלוהים הכתוב. אמנם בימים האלה גם בגוף המשיח כאן בישראל, או אפשר להגיד בחוצפה הישראלית, יש שטוענים שגם היום יש שליחים ונביאים פחות או יותר באותו מתכונת של כמו שאול או כמו שהיה במאה הראשונה, אבל זה לא מה שמלמד אותנו דבר האלוהים. שאול אבל אחרי זה שהוא אומר את מה שהוא אומר מטעם מי הוא מדבר, הוא מתחיל דווקא בשלילה. הוא אומר, אל תלכו עוד כגויים ההולכים בהבלי שכלם. הוא מתייחס לדרך שהגויים שאינם משיחים מתהלכים. אפשר לומר שבשלושת הפסוקים האלה, הראשונים, יש לנו פירוט או פירוש של מה ששאול אמר בפרק ב', שאמר לנו שאנחנו היינו מתים בחטאים שלנו ובפשעים שלנו. כי זה בדיוק המצב של הגויים וגם שלנו לפני שאלוהים החזיר אותנו בתשובה. כן, הרי הוא מתאר מה זה אומר שהיינו מתים בפשעים שלנו. אם נרצה, אפשר להחזיר אותנו בחזרה לבראשית פרק ג', כאשר אדם וחווה חטאו, כאשר לא שמעו במצווה ובאזהרה של אלוהים, ולקחו מפרי הדעת הטוב והרע. החטא שלהם, שהוא גם החטא של כל האנושות, השפיע על השכל, על הדעת, על הלב, ולכן גם על המעשים של כל האנושות, וזה כמובן כולל אותנו. בתיאור של המצב שלנו ללא המשיח, הכתוב לא משאיר שום חלקה טובה בנו. ושאול מתחיל דווקא בשכל שהוא התחלה, ואומר שיש החוסר האמונה שלנו נובע מהראש שלנו. הרי בראש אנחנו מחליטים שאין אלוהים, ומשם זה עובר ללב, לעיניים, לידיים ולרגליים. מעניין שלעיתים אנחנו כמשיחים מושמים על ידי אלה שאינם משיחים, שאנחנו חסוכי דעת, בגלל שבעיניהם אנחנו שמאמינים, אנחנו צרי דעת או צרי מחשבה. אבל האמת היא בדיוק הפוך, האמת היא הפוכה. הם אלה שחושבים שאנחנו צרים בגלל שאנחנו מאמינים שיש אמת אחד של האלוהים, והיא אמת האבסולוטית. אבל אנחנו חיים בעולם שהיא עולם של הכל, הוא יחסית, ולכל אדם יש לו את האמת שלו, גם אם האמת שלי מתנגד לאמת של אדם אחר. יש אמת אחת שדבר האלוהים מדבר אליו, ואם אנחנו מאמינים בזה, אנחנו לא חסוכי דעת, אלא להפך. אנחנו אכן מחזיקים באמת האחת והאבסולוטית. בנוסף, הגויים אומר לנו שהם זרים לחיי אלוהים, והלב שלהם קשה, כי הם לא מוכנים לקבל את העובדה שיש אלוהים אחד, אלוהים אחד בשמיים, ושהוא תמיד, תמיד אלוהי צדק, והוא תמיד צודק. לכן, גם הכתוב מדבר על הלב שהוא לב של אבן, ולכן אלוהים צריך לקחת את הלב האבן ולשים בנו לב, ולשים בנו לב שהוא לב של בשר ודם. אחר כך שאול מדבר על כך שאנחנו הופכים, מכיוון שאנחנו ממשיכים בחטא שלנו, אנחנו הופכים כמו שירים שמתנוונים, אנחנו מתנוונים. לעתים זה קורה לנו גם כמשיחים. אם אנחנו ממשיכים בחטא כלשהו בחיים שלנו, כאשר אנחנו לא מתוודים וגם מתעלמים מהזהרות של אלוהים ואחרים, אז זה מה שיכול לקרוא גם לנו. אבל אלוהים לעתים בחסדו הרב ובטובו מביא אדם או אירוע שמחזיר אותנו למסלול. זה היה המקרה, כמו שאנחנו זוכרים, של דוד המלך והחטא שלו עם בת שבע, כאשר אלוהים שולח את נתן הנביא, והוא על ידי סיפור קצר עוזר לדוד לראות את החטאים שלו, להתוודות עליהם, ובסופו של דבר לחזור ולהיות שוב בהתחברות עם אלוהים. זו גם אחד הסיבות שאלוהים מצווה אותנו להיות חלק מקהילת המשיח. כי הקהילה זה המקום שאנשים שאוהבים אותנו באמת מוכנים לסכן את החברות שלהם ולומר לנו את האמת בפנים, גם כאשר האמת הזו כואבת. וכאשר הלא מאמינים ממשיכים בדרכם, הם הופכים למכורים בתאווה, לזימה ולכל מעשה תמה. זה מה שאומר לנו פסוק 19. אדם שאינו הולך בדרך המשיח, הוא מכור לעולם הזה, לתאוות ולכל התמה שהעולם הזה מציע, ובדרך כלל אפילו מציע בחינם. השטן מציע את הכל למחירה ובהוזלה מטורפת. הוא יעשה את הכל, מה שהיה לו גם לישוע, גם כן בחינם, כל עוד שהוא היה מוכן להשתחוות אליו. את זה שטן עושה גם איתנו, אבל איתנו כנראה הוא לא צריך להתאמץ עד כדי כך, או יותר מדי. העולם חוטף לו את מה שהוא מציע, והשטן בשמחה מוכן לתת ולהעניק את הכל ולהמציא עוד ועוד שקרים למחירה ובחינם. ככה כתוב מתאר את המצב שלנו לפני שהיינו במשיח. אלה היו החיים שלנו לפני שאלוהים הושיע אותנו, וכך חיים כל אלה שאינם במשיח. אנשים בעולם חיים בהכחשה מתמדת. הם שומעים את הבשורה, הם אפילו רואים את הבשורה, אני מקווה בחיים שלנו ואחרים, ואפילו עמוק בלב הם יודעים שיש אלוהים. אבל כפי ששאול אומר באיגרת לרומים א', פסוק 18, את האמת הזו הם בעצם דוחים ומתעלמים מהאמת. חברים, תזכרו שהעולם לא ימשיך להסתובב כך בלי סוף. יום הדין קרב והוא בהחלט יגיע. וכולנו חייבים, חייבים להיות מוכנים למציאות הזאת. גם אם התרגלנו לנוחות שהעולם שלנו מציע. וזה נכון כמובן גם עבורנו שמגדירים את עצמנו כמשיחים. אז עד כאן שאול דיבר על מה שהיינו, ועכשיו הוא מתחיל לדבר על מה שאנחנו עכשיו. את החלק השני הוא מתחיל בפסוק 20, וגם במילת ניגוד אבל. וכאן הוא דיבר על השוואה בין דרכי הגויים, אלה שאינם משיחים, וגם לאלה שכן. וכעת הוא אומר שאתם המשיחים לא בדרך זאת לומדתם את המשיח. מעניין שגם בפסוק 17 וגם כאן, בשני המקרים הוא מתחיל בשלילה, אבל המילה האהובה של שאהוב על שאול, אבל הוא שם את האבל הזה כניגוד בין שני הדרכים הללו, דרכים של הגויים שהן ללא המשיח ודרכו של המשיח או של המשיחים שהם אכן איתו. אם אנחנו אכן שמענו ולמדנו את האמת הדבר מהמשיח, אז עלינו גם ללכת בדרכו של המשיח. המשיח שירד מהמרום אל תחתיות הארץ וחי בתוכנו ללא חטא, אבל גם עם אהבה טוטלית וגם עם ענווה מופתית, הוא זה שמראה לנו את הדרך שעלינו ללכת. הוא בא כדי להשלים את מה שאדם הראשון בעצם נכשל לעשות בגן העדן. לכן המשיח שמר את כל התורה בשלמותה, קיים את הכל, לכן גם לא היה צריך למות על פי התורה, ובכל זאת הלך לצלב למעננו. אך כמו שכתוב בשנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 21, שנייה לקורינתים ה' 21, אומר את זה, מתייחס לישוע, אשר לא ידע חטאת, עשה לחטאת בעדינו, כדי שאנו נלבש את צדקה, את הצדקה של אלוהים בו. המשיח פשט את הגלימת הצדקה שהוא היה עטוף בו, שהוא היה צדיק מושלם, ולבש את הגלימה המגואלת בחטאים שלנו, ואיתה הוא הלך לצלב. זו התמונה שיש לנו כאן, ולכן שאול מסווה אותנו לפשוט את האדם הישן וללבוש את אדם החדש שהוא במשיח. עלינו להוריד ולפשיט את האדם הישן, את דרכו ואת התנהגותו, וללבוש את האדם החדש. החלפת הבגדים הזאת היא תהליך. גם שינוי הדרך הוא תהליך אשר מתחיל באותו זמן שאלוהים מצדיק אותנו ונמשך עד אשר יום אחד נעמוד מולו. והשינוי ששאול מדבר עליו חייב להתחיל בראש, כאשר אנחנו קודם כל מבינים שאנחנו כבר לא מן העולם הזה, ויש לנו אזרחות חדשה, אזרחות בשמיים, כמו ששאול אומר בפיליפים ג' 21. ומשם גם אנחנו מחכים למושיע שלנו. ואת הסוויץ' הזה אנחנו צריכים לעשות קודם כל בראש שלנו. ואומנם יש לנו אזרחות בשמיים, אבל אנחנו עדיין אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו חיים בעולם הזה. ולכן עלינו גם לשלם מיסים כאזרחים, וגם כשצריך לבוא ולהצביע. אנחנו חייבים להפנים את העובדה שאנחנו לא ממשיכים בדרך שהלכנו לפני כן, אלא שאנחנו הולכים בדרך חדשה, הדרך שהמשיח הלך בו. חלקכם אולי מכירים את הספר הקלאסי מסעות ההלך של ג'ון בוניאן. הוא חובה לכל אדם משיחי לקרוא את הספר. הספר מתאר את המסע באופן אלגורי של המשיחי שהוא מגיע בסופו של דבר לעיר השמימית. והוא מדבר על התהפוכות שהוא עובר בדרך והאתגרים שהוא עובר בדרך, שאנחנו מתייחסים אליו כדרך של תהליך הקדושה שלנו. אגב, החותם לא מזמן הוציאו מהדורה מפוארת של הספר מסעות ההלך. אם לא קראתם, אני בטוח שאיתן ישמח להעניק לכם עותק חינם. נכון, איתן? אז תפנו אליו ותקבלו שניים ממחזיק מפתחות, שיראה לכם את הדרך. אז באמת שווה לקרוא את הספר. אם לא קראתם, ואם קראתם את זה לפני הרבה שנים, עכשיו שאנחנו לומדים את אפסים, שווה לקרוא את זה עוד. אמנם התהליך שאמרנו, הסוויץ' מתחיל בראש שלנו, אבל הוא לא מסתיים בראש שלנו. השינוי חייב להימשך אל הלב שלנו, ולשנות בסופו של דבר את המחשבות וגם את ההתנהגות שלנו. המקטע הזה מסתיים בכך שאומר, וללבוש את האדם החדש הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושה של אמת. יש כאן תהליך ששאול מדבר עליו, שכל אחד ומאחד מאיתנו צריך לעבור. תהליך התחדשות שהוא כל כך קיצוני, ששאול מדבר עליו כבריאה חדשה או כבריאה. אבל השינוי הזה בא בכוחו של אלוהים ובחסדו. הרי חסדו, כמו שאמרנו, לא נגמר ברגע שהוא הושיע אותנו, אלא שגם מלווה אותנו בתהליך הקדושה, ולא רק בהצדקה שלנו. זוכרים, זה לא אנטיביוטיקה, אלא מים שזקוקים לו כל הזמן. ואלוהים בחסדו מעניק לנו מים חיים כל הזמן. שאול כבר כמה פעמים הזכיר לנו את העובדה הזאת בפרקים הקודמים של איגרת לאפסים. למשל, בפרק ב' פסוק 5, אפסים ב' 5, הוא אומר, אף כי מתים היינו בפשעינו, החיינו עם המשיח. אחרי זה באותו פרק, בפסוק 10, הוא אומר שהרי מעשי ידי אלוהים אנחנו, ברואים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים הכינם מקדם למען נחיה בהם. שוב, הוא אומר ברואים. ואחר כך, שוב, אומר לנו, כאשר מדבר על האחדות שיש בין הגויים ליהודים, הוא מדבר על אדם חדש אחד שנברנו במשיח. כל זה אכן פעולה של חסד של אלוהים, שהופך אותנו לבריאה חדשה. בשנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 17, שנייה לקורינתים ה' 17, נאמר לנו את אותו דבר בצורה ברורה אולי, ואכן הוא אומר, על כן, מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. אנחנו אכן בריאה חדשה, ולכן הישנות עברו ויש חדשות. זה בדיוק מה ששאול מדבר עליו כאן, שענינו להפשיט את האדם הישן וללבוש את אדם החדש. אז אחים ואחיות, אנחנו אכן במשיח בריאה חדשה, ואנחנו בתהליך ההתחדשות המתמדת. אבל מה נהיה בסופו של דבר, ואיך עלינו להמשיך ולהתנהג, על זה נדבר כבר בשבת הבאה, אם ירצה האדון. אז לסיכום, בפסוקים האלה, שאול מסביר לנו מה היינו ומה אנחנו עכשיו. הוא מדבר על העבר וגם על ההווה. הוא מזכיר לנו את ההתנהגות שלנו בעבר, ואיך כעת כמשיחים עלינו לחיות את החיים החדשים שלנו. הוא מדבר על הדרך הישנה שבה הלכנו, והדרך החדשה שעלינו ללכת בה. הוא גם משתמש בדימוי של הפשטת האדם הישן וללבוש את האדם החדש, כדי לעזור לנו להבין שמדובר בתהליך קיצוני, בתהליך שאנחנו צריכים לעבור. זו תהליך ההתחדשות ששאול מדבר עליו. אבל תהליך הזו איננו תמיד חלק. דבריו של שאול אשר נכתבו למאמינים הם תזכורת שחיים במשיח ועלי אדמות אינם מלחמה מתמדת. עלינו כל הזמן להפשיט את האדם הישן וללבוש את האדם החדש. עלינו להתחדש כל הזמן ולחיות לפי דברו של אלוהים. זו הסיבה שבסוף האיגרת, בפרק ו' שעוד נגיע אליו, שאול מדבר על המלחמה, אבל גם מדבר על כלי הגנה וכלי התקפה שעלינו להשתמש בהם במאבק היומיומי שלנו. במאבק שלנו לפעמים אנחנו נופלים בשקרים של העולם הזה והשטן. יש פצועים בקרב, אבל את המלחמה המשיח ניצח עבורנו. כי הרי אנחנו ילדי אלוהים, והוא לא ייתן לאף אחד מילדיו ללכת לאיבוד. הוא לא ייתן לאף אחד או לאף גורם לקחת אותנו ממנו. ברומים ח' 37-39, שנדמה לי הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, שאול כותב כך למאמינים, אומר, ברם, בכל אלה, בעזרת האוהב אותנו, אנחנו יותר ממנצחים. ואני בטוח כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא עמקים, ולא שום דבר או שום יצור אחר לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. אנחנו במשיח, ואנחנו נשאר במשיח, לא בזכותנו, אלא בזכות החסד של אלוהים שהוא נתן לנו. וזה אכן דברי העידוד של השליח. אבל את זה אנחנו יכולים לעשות רק אם אנחנו קודם כל במשיח. לכן, אם את או אתה שיושבים כאן וטרם חזרתם בתשובה, או טרם הכרתם את המשיח שכאן שאול מדבר עליו ודרכו, אז אלוהים קורא לכם לחזור ולפנות אליו. הוא קורא לכם לבוא אליו, כי הוא לא ידחה אף אחד שיבוא אליו. הוא לא ידחה אף אחד שפונה אליו, אלא המשיח יקבל אותו או אותה בזרועות הפתוחות שלו. זו ההבטחה שאלוהים נותן לנו ולכל אלה שפונים אליו. לכן אני מתפלל שכך נעשה כולנו אם טרם חזרנו בתשובה אמיתית. בואו נתפלל.